שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם את המאמר מהותה של חוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים בעמוד 18 בכותרת מסירה מפי מקובל החם למקבל מבין מדעתו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. כתבי בעל הסולם עמוד 18, מאמר מהותה של חוכמת הקבלה, טור ב' למטה, בכותרת מסירה מפי מקובל החם למקבל מבין מדעתו. כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פירושו על התורה, וכמתכונתו כתב גם כן הרהו ז"ל במאמר הפסיעות. וזה לשונו: וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו זולת במסירתם מפי חכם מקובל לאוזן מקבל חכם ומבין מדעתו.
זאת אומרת, אי אפשר להבין טקסטים שכתבו אותם מקובלים, שמדובר שם על קבלה, היינו מערכת היחסים בין האדם לבורא, שמערכת הזאת נקראת מערכת העולמות, העלמה, המתה מצד אחד, ומצד שני מדרגות ההשגה והתקרבות עד הדבקות מצד השני. כן? אי אפשר להבין כל המערכת הזאת, היחסים בין הבורא לנבראים ונבראים לבורא, אם לא מקבלים את זה במסירה חיה, כן? מהמורה שהוא מעביר מה שנמצא במציאות לתלמיד בתנאים מיוחדים. אפשר לקרוא ספרים וכלום זה לא יועיל. שוב,
מסירה מפי מקובל החם למקבל מבין מדעתו. כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פירושו על התורה, וכמתכונתו כתב גם כן הרהו ז"ל במאמר הפסיעות. וזה לשונו: וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו זולת במסירתם מפי חכם מקובל לאוזן מקבל חכם ומבין מדעתו.
הם צריכים להיות כאן תנאים: מקובל, מורה למעלה, והתלמיד שמבין מדעתו למטה. כן?
וכן,
מה זה אנחנו לא יודעים, בוא נברר.
וכן בדברי הזל, אין דורשין במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. והנה דבריהם מובנים היטב במה שאמרו שצריכים לקבל מפי מקובל חכם. אולם, מהו החיוב שגם התלמיד צריך מקודם להיות חכם ומבין מדעתו עצמו? ואם אינו כך, אפילו יהיה צדיק היותר גדול בעולם, אסור ללמדו. ועוד, אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו, אם כן שוב, אין לו צורך ללמוד מאחרים. ובהמבואר לעיל, תבין דבריהם בתכלית הפשיטות. שהרי נתבאר, אשר עם כל המילות וההגה הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידיהם אף מילה אחת מהעניינים הרוחניים האלוקיים, שהם למעלה ממקום וזמן המדומים, אלא שנמצאת שפה מיוחדת לעניינים הללו, שהיא שפת הענפים, על פי הוראתם ביחסם אל שורשיהם העליונים. אולם שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד לתפקידה, לישא וליתן במחקרי חוכמה, עוד ביותר מהשפות הרגילות, כמו שהובא לעיל, אכן כל זה אמור רק אם השומע הוא חכם מעצמו, דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שורשיהם.
תראו מה דורשים מהתלמיד. זאת אומרת, אני צריך להיות בקי, פחות או יותר, מבין, קשר בין ענפים לשורשים, ואז אני יכול לקבל מהמורה את המסירה שלו. בעצם דבר מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. נגיד אני מבין, נו, ניתן דוגמה כזאת, אני בא אחרי אוניברסיטה, למדתי בכללות כל מיני דברים, חוקים, נוסחאות, כל מיני מערכות וכן הלאה, ואני בא לאיזשהו מקום ושם מסבירים לי שאצלם זה מערכת מסוימת כזאת, וכך, כך, כך. אני יודע ענפים ושורשים, אני יודע איך מהסרטוט לקרוא את הדברים, אני יודע איך שעובד כל פרט ופרט, רק בכללות אני לא יודע את המערכת הזאת, עוד לא מכיר אותה. זה נקרא שאני מבין ענף ושורש, אני מבין איך שזה קשור, רק הפרטים האלה בדרך, איך שהם מסודרים, וכנראה שזה מה שמוסרים לי בתור לימוד. כביכול. נו נו.
כי היחסים הללו אינם מתבארים כלל מהתחתון לעליון. כלומר, שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא מהם שום הקש ודמיון כלל על איזה דוגמה בשורשיהם העליונים. ולהפך הוא, שמהעליון ילמד התחתון. כלומר, שמתהילה צריכים להשיג את השורשים העליונים כמות שהם ברוחניותם, למעלה מכל דמיון, אך בהשגת תאורה, על דרך שנתבאר. ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעולם הזה, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו, בכמות ואיכות. ואחר שיודע ומבין את כל זה היטב, אז נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו.
אז הוא מתחיל להבין על מה מדבר המורה שלו. כי המורה מדבר בשפת הענפים, שהקשר מדויק בין ענף ושורש, חייב להיות אצל התלמיד כמו אצל המורה, אחרת הם מדברים בשפות שונות, הם מדברים על ההבחנות שונות, הם בכלל לא יודעים, השפה שונה, בקיצור. אחד מבין מה שהוא מתכוון בענף ושורש, ומספר על זה, והשני מתוך המילים שלו מתאר לעצמו משהו אחר. כן?
דהיינו שפת הענפים. אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו כל מחקרי החוכמה הנוהג בעולמות העליונים הרוחניים.
כי אין יותר חוץ מהקשר בין ענף ושורש.
הן מה שקיבל מרבותיו והן הרחבתו בחוכמה שמצא בעצמו. כי עתה יש להם שפה משותפת לשניהם. ומבינים זה את זה. אולם בעת שהתלמיד אינו חכם, ומבין מדעתו את השפה ההיא, דהיינו הוראת הענפים על שורשיהם, מובן מעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת בחוכמה הרוחנית הזו. ואין צריך לומר לישא וליתן עמו במחקרי חוכמה, היות שאין להם כלל שפה משותפת להשתמש עמה, ונמצאים שהם כמו אילמים, ועל כן בהכרח שאין מוסרין מעשי מרכבה שהוא חוכמת הקבלה, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. ויש לשאול עוד לפי זה, מאין החכים התלמיד עד לידי כך להכיר היחסים של ענף ושורש מתוך התהקות על השורשים העליונים. והתשובה היא, אשר כאן שב תשועת אדם, אלא לעזר אלוקי אנו צריכים, אשר הזוכה למציאת הן בעיניו יתברך, הרי הוא יתברך ממלא אותו בחוכמה, בינה ודעת, להשכיל השגות עליונות. ואי אפשר להסתייע בזה מעזרת בשר ודם ולא כלום. אכן, אחר שמצא הן בעיניו יתברך, וזכה בהשגה העליונה, אז מוכן לבוא ולקבל מרחבי חוכמת הקבלה מפי מקובל חכם. כי עתה יש לו עמו שפה משותפת ולא זולת.
נו, תשאלו. יש כאן ים של דברים, נראה. כן, ניס. מי שמתרגם?
Если у меня нет никакой возможности разговаривать с вами на одном языке, пока у меня не будет понимания и постижения, и мне необходимо вознуждаться вот в помощи Творца, чтобы это у меня произошло, то как мне эту помощь вызвать, или как группа может надавить на меня, чтобы во мне эта просьба как можно быстрее родилась?
אז איך אני יכול לקרוא לעזרה הזאת, או שהקבוצה יכולה לעזור לי כדי שאני אקרא לעזרה הזאת?
זאת אומרת, אנחנו צריכים מחוץ למורה שמחכה עד שאנחנו כבר נדע קשרי ענב ושורש, ואז יוכל ללמוד, ללמוד איתנו בצורה פנים בפנים, פה אל פה. כן? יש פה אל אוזן ופה אל פה. שני צורות הלימוד. אז אנחנו צריכים עכשיו לדאוג לקשר כזה בינינו, כחברים, כקבוצה, כדי להגיע למצב שהבורא בכל זאת יעשה איתנו חסד גדול, ויתן לנו קשרי ענב ושורש, שאנחנו נוכל להבין מה שהמורה בא להסביר לנו. כן.
Так вот эта связь, которую мы должны друг перед другом создавать, технически как мы это можем делать? То есть мы участвуем там, допустим, в семинарах.
אז הקשר הזה שאנחנו צריכים ליצור אחד עם השני, איך טכנית אנחנו יכולים לעשות את זה? נגיד אנחנו משתתפים בסדנאות.
Но тут Бааль Солам же говорит, что нам нужно прийти к отчаянию и разочарованию.
אבל Бааль Солам אומר כאן שאנחנו צריכים להגיע לייאוש.
Тут, видимо, какие-то сверхчеловеческие получаются усилия должны приложить мы, как группа или как десятка.
אז אני רואה שאנחנו צריכים לתת כאן כוחות על אנשים, כקבוצה או כעשירייה.
אנחנו צריכים לעשות הכל מה שמורה לנו, אומר לנו, על זמן ההכנה, על ההכנה שלנו, עד שאנחנו לא מגיעים למצב שהבורא מתחיל לטפל בנו יותר ויותר צמוד, ופותח לנו ידיעה של ענב ושורש. אנחנו צריכים ללמוד אותה שפה שישנה למורה, כי אז אנחנו נבין מה שהוא מתכוון. אחרת הוא מתכוון ואומר לנו על הקשרים בין שני עולמות, ואנחנו לא מבינים את שני עולמות, אנחנו מבינים רק את העולם שלנו. זאת אומרת, אנחנו תופסים מילים שלו, אבל לא יודעים התוכן הפנימי ובכלל על מה הם מצביעים המילים האלו. כי הוא אומר מילים ומתכוון תחתיהם מציאות עולם עליון. ואנחנו שומעים את המילים האלו ומתכוונים לזה העולם תחתון. כי אין לנו יותר. אנחנו צריכים ללמוד שפת הענפים, באמת שפת הענפים. שפה, כן? שמדברים במילים מהעולם הזה על עולם העליון. זהו. בלי זה אנחנו לא נבין את המורה ולא נהיה איתו בקשר. ולכן אנחנו, כמו שהוא אומר כאן, אכן כן שב תשועת האדם, ואלה עזר אלוקים אנו צריכים. אלה לעזר אלוקים אנו צריכים. כן.
מצד העליון, החיסרון שקיים בנברא הוא אמצעי לקשור אותו, להתקשר איתו. מצד התחתון, היחס שלו כלפי החיסרון, הוא כאילו, הוא רוצה לסלק אותו. עכשיו, הנברא צריך לשנות את היחס כלפי החיסרון, שלא, לא לחפש איזשהו תוצאה. עכשיו, השאלה שאיך העליון מעורר, או לא, איך התחתון מסתכל על היחס כלפי החיסרון, שהוא אמצעי לקשר ולא למילוי.
זה מתברר בעצמו לפי העבודה. כן, אורן.
אם אני מבין את מה שפה כתוב, כאן הוא מתאר קשר בין שני בעלי השגה, מורה ותלמיד.
נגיד שתלמיד כבר נמצא באיזה צורת השגה, כן.
ויש מערכת קשר אחרת בין מורה לתלמיד שלא נמצא בכלל בהשגה.
כן.
אני רוצה לשאול על מערכת השנייה שעליה הוא לא כותב כאן, על מערכת הקשר בין מורה לתלמיד או לקבוצת תלמידים שלא נמצאים בהשגה. השאלה שלי נוגעת למה שהוא כותב פה בפסקה האחרונה. בפסקה האחרונה פה בעמוד 19 בתור ב' עם העזר אלוקי שהזכרת קודם, הוא אומר ככה, שכאשר האדם עוד לא נמצא בהכרת השורשים, אז כאן שב תשועת אדם, אלא לעזר אלוקי אנחנו צריכים.
כן.
שאי אפשר להסתייע שום דבר מעזרת בשר ודם, אלא רק מעזרה אלוקית.
כן.
זה כאילו לא מובן לי איך הוא מתייחס לקשר בין מורה לתלמידים, כאשר התלמידים לא בהשגה. פתאום הוא יצר פה איזה צנרת קשר בין ה...
תראו, איך הכותרת? מה הכותרת אומרת?
מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו.
או, אז מסירה. כאן מדברים לא על הלימוד בכלל, על הכנה, על כניסה, לאיזה גילוי, להשגה, להכרת המערכת. אלה מדברים על המסירה. למי אדם גדול יכול למסור את הידע שלו, ההשגה שלו, כן? הגילוי שלו, למי הוא יכול למסור? רק למי שמבין את השפה שלו. קטן, אבל כבר קטן יחסית עליו. נו.
הבנתי את התשובה, עכשיו יש לי שאלה אחרת שיוצאת מזה. מה שכתוב בפסקה האחרונה לגבי העזר האלוקי, איך זה בא לידי ביטוי כלפי תלמיד או קבוצת תלמידים שנמצאים בתקופת ההכנה? מהו העזר האלוקי שאליו הם צריכים להשתוקק?
אז הוא אומר שממלא אותו בחוכבה, בינה ודעת, כן? הוא אומר את זה. למצוא חן בשורה הזוכה. הזוכה למצאת חן בעיני השם, פסקה האחרונה, כן? הזוכה, הרי יתברך ממלא אותו בחוכמה, בינה ודעת, להשכיל השגות עליונות. ואי אפשר להסתייע בזה מעזרת בשר ודם, אלה, ולא כלום. אכן, אחר שמצא חן בעיני השם, וזוכה להשגה עליונה כתוצאה מזה, אז מוכן לבוא לקבל ברחבי חוכמת הקבלה מפי המקובל חכם, מפי המורה שלו. כי אתה יש לו אימו שפה משותפת. נו?
אז השאלה שלי, בתקופת ההכנה, לאיזה עזרה האדם צריך להשתוקק? סיכום.
בתקופת ההכנה האדם צריך להיות גולם. הוא צריך לקיים בדיוק מה שמורה אומר, וזהו. כי הוא לא מבין עדיין במערכות, הוא לא יודע עם מה יש לו עסק, העולם הרוחני זה בכלל משהו שהוא לא יכול לתאר, בטוח לא יכול לתאר נכון, ומה שמתאר זה סך הכל סתם, הכל שף. כן? ואז אין לו ברירה, אלה בדיוק לעשות מה שהמורה אומר, כמו לעיוור. כי הוא באמת עיוור. ועד כמה שהוא מצמיד את עצמו למורה, שמורה אומר והוא מבצע כחלק מגופו, בזה ההצלחה שלו. אז ללכת בצורה כזאת, שלמורה יש ראש, ולתלמיד יש גוף. צריכים לעשות כאלה פעולות, עושה. צריכים ללמוד את זה, לומד. צריכים לצאת להפצה, עושה. צריכים ככה, ככה. ההפך, עד כמה שמבטל את עצמו כלפי המורה, טוב, הוא רואה גם כן... זה מה שאנחנו לומדים, אנחנו כאילו מבטלים את הדבר הגדול של המסירות, כי אתה אז מתחיל להבין שזה ככה צריך להיות, כולם כותבים על זה, אתה מבין, זה כאילו מקלקל את היכולת למסירות נפש. אבל איך שלא יהיה, אתה צריך להבין ש בלי תקופת ההכנה, עד שמזמינים מאור המחזיר למוטף, מתקנים את עצמם, אז אין קשר בין מורה לתלמיד. הקשר, הכוונה היא ביקוח הרוחני. קשר. אין? לא נמצאים באותו עולם. מה אפשר למסור לו? מי שלא עבר מחסום ולא נכלל במערכת, גם כן לא בדרגות הקטנות, אלא מעל הקטנות, זה אין מה לעשות עםו. כי מי שלא נכנס לרוחניות הוא לא קיים. כלפי עולם האמת הוא לא קיים. המציאות שלנו פחות מזה, זאת אומרת, פחות מדרגה הראשונה של הרוחניות, זה לא נחשב שבכלל קיים, זה עולם המדומה. שרק נדמה לנו שאנחנו עכשיו קיימים, וזה הכל כדי סתם להיכנס לקשר. מה?
עוד לפני כן, כשמדובר על העזר האלוקי, דובר פה על התעוררות מלמעלה שאדם מקבל. בשביל שהוא ייכנס בכלל לתהליך הזה, כי אני יכול לחשוב...
זה אנחנו לומדים גם כן ממאמר ערבות, ממתן תורה, מבחירה חופשית, שאדם ודאי שמלווים אותו מלמעלה.
אז ברגע שנוצרה התעוררות כזאת, ואדם הגיע למקום כזה שיש בו מקובל...
No.
והוא יושב ומתחיל להתעסק בחוכמה הזו. יש לי תפקיד שאני צריך להיות כמפיץ, זה מה שאני מגלה במהלך הלימוד שלי. אז הרצון שלי לגלות את זה לשאר חלקי הנשמה או לשאר חלקי הרצון, זה מה שיכול. יכול להעיר אחרים? ככה זה עובד?
מה שאתה מבצע ברוחניות... אפילו שאתה עוד לא נמצא בפעולות אמיתיות שהן השפעה, בכל זאת אתה בזה משפיע לאחרים, גם כן להתקרב לפי הנטייה שלך. נו, מה רצית? סי, מהר.
בעל הסולם, שמעתי קופי, הוא אומר שעל ידי הידבקות בתלמידי חכמים, יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה, גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם יושיט עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת.
נו, זה ברור לנו, זה... מה ההבדל? למעלה מהדעת, משהו קורה בספרים שהוא צריך להתנהג, או שהוא צריך לשמוע אותו מורה ולקבל ממנו למעלה מהדעת, הכל למעלה מהדעת. כן.
אז מה זה נקרא להגיע להשגה שמאותו רגע מתחיל להיות קשר?
כשאתה מתחיל להכיר מערכת עליונה, אז אתה בדיוק מבין עכשיו פירוש המילות. מילים אתה לא מכיר. שאנחנו עכשיו מדברים על העבודה הרוחנית, רצון. אתה יודע מה זה רצון? כן, אני יודע, אני רוצה כך וכך. רוצה לנוח, רוצה גלידה, רוצה לבלות, רוצה... זה כוונה רצון. זה לא נכון. קשר, אהבה, שנאה, דחייה, עירה, אין לך... אין לך מילוי נכון למילים האלו. הם לא מזמינים בך אותה תגובה שצריכה להיות, שנמצא במורה שמסביר לך. המורה אומר מילים, ואתה מתכוון בזה משהו אחר לגמרי. כן?
אז על זה אני שואל, כאילו, וגם מיום ליום אתה רואה איך אתה עוד יותר לא יודע.
זה התפתחות.
עכשיו, מה עושים עם זה? אתה אומר לעשות דברים, ולא, לא יודע, אם כאילו אתה לא תגיד לי, קח את העת, מפה תזיז לפה, אני לא יודע מה לעשות. לא משנה מה אתה אומר לי.
אז אני אומר לך, תזיז את עצמך, יותר קרוב לחברים.
גם את זה אני עושה, ואז אתה אומר שזה כנראה, אתה לא עושה את זה.
להשתדל, יחד. זה כל העניין, יחד. לא. הבעיה היא שכל אחד משתדל, כל אחד משתדל, אבל לא שזאת פעולה קולקטיבית. כן, תן לו.
מה מאפיין את הפעולה הקולקטיבית? מה זאת אומרת?
פעולה קולקטיבית מאפיין זה שאתם עושים את זה ברצון אחד, אתם מתכוונים... שהרווח יהיה כללי, שהוא לא יהיה לאף אחד בצורה אישית, שרק במערכת שהיא כבר מתקשרת ועכשיו מייצבת את עצמה כמערכת חדשה המיוחדת, ששם יהיו השינויים. וכל האוצר המילים הנכונות הרוחניות, זה מדובר רק על ה... מערכת שהיא כוללת כל הרצונות יחד. שם ההבחנות הנכונות של המילים של טס או של מה שמקובלים אומרים. הכל צריך להעביר דרך קבוצה. אין אדם לבד נחשב. אין, לא קיים. לא קיים. מה שקיים, לפחות עשירייה. נו.
אז עוד חצי שעה נצא עכשיו למהלך היום. איך נהפוך אותו לפעולה קולקטיבית? להתרכז קודם כל בעשירייה?
לחשוב כל הזמן על זה, כן. הכל במחשבה התברר.
ורק בתוך העשירייה?
רק, אלה איפה? בכל העולם עדיין לא. בתוך עשירייה, בלבד. זאת אומרת, אני לא מקבל על עצמי שום חשבון. לא רע לי, לא טוב לי, לא ככה ולא ככה, לי שום דבר. הכל כלפי עשירייה. רע לנו, טוב לנו וכו'. מכאן יש לך קרש קפיצה לבורא. ברגע שאתה מתחיל לחשוב כל הזמן רק על הסכום הזה, כן? על העשירייה, אתה תתחיל לגלות שהיא... ממש אותו הכלי שבו הוא נמצא. אתה תתחיל לזהות שבקשר ביניכם יש מישהו. אפשר כך להגיד, יש מישהו. ממש. זה כמו ברשת דגים. אמין? אתה מתחיל לזהות שיש שם משהו. כן.
אנחנו מאוד מאוד רוצים, גם היה דיון על זה ביום שלישי, אנחנו מאוד
רוצים. אתם רוצים בצורה אגואיסטית, כל אחד לעצמו.
זהו, אנחנו רוצים להבין איך אנחנו עובדים בעשירייה. אנחנו כאילו סידרנו את עצמנו בצורה טכנית, חילקנו את עצמנו לעשיריות, אנחנו לא לא מצליחים ללמוד באמת איך לעבוד פנימית, איך לייצר את הרצון המשותף הזה, את האחד הזה, את היחד הזה. אני מבין שזה תסכול, כאילו אנחנו זה, אבל התסכול הזה צריך להביא אותנו לאיזו תוצאה, אפילו שהיא לא שלא לעצמנו, אבל כאילו איך אנחנו רוצים להיכנס לזה ממש כאילו לתוך העניין הזה, איך עושים את זה?
רק מאמץ משותף. תפילה, צעקה, הגיעה, לא חשוב, אבל משותף. משותף. אתם עושים הכל נכון, רק עוד קצת יותר להיות מהודקים. אבל יש התקדמות. לא לזלזל בזה. גם להודות על זה. זה מאוד עוזר. טוב. כן, גנת.
יש מגוון של עבודות בתוך העשיריות, החל מהעשיריות שממש עושות המון וואטסאפים והמון קשרים כל היום, ועד עשיריות שממש מחליטות שדווקא לא עושים שום דבר חיצוני, אלא רק מתרכזים במחשבה ובדאגה אחד לשני כל היום, בכוונה לא. בכוונה לא עושים דברים חיצוניים.
עכשיו, בזה, איך... בזה הם נחתכים ממני. אני לא אמרתי כך לעשות. זה שהם מחליטים בעצמם, בסדר. אז שיחליטו. רק שלא לא, 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 לא יקפיצו אחר כך בטענה שהם עושים כל כך הרבה ולא יצא להם כלום. לא יצא אפילו רע, לא יצא להם, לא רק טוב. בכלל לא יצא כלום. או שיתנו להם מלמעלה הרגשת הסיפוק כדי להתפטר מהם. יכול לסתום להם וזהו. אתה יודע, כמו שאתה נותן לאיזה ילד שצועק, תכניס לו מוצץ לפה שישתוק וזהו. מי שלא, הסירייה שלא עושה מה שאנחנו כאן מחליטים ומה שאני אומר, אז היא בכלל לא, יותר גרוע שמתחברים. זה כבר מושב ליצים. שהם מחליטים בעצמם מה טוב להתקדמות הרוחנית. זה אני לא רוצה לשמוע עליהם, זה מגיל, ממש מגיל. אם הם מתחילים בעצמם להמציא את התורה. כן.
לא, אז השאלה איך מוצאים את המינון הנכון. עושים מה שאתה אומר, אבל יש שם איזשהו מגוון של...
אנחנו מדברים כאן, אפשר לברר. אני מוכן לשמוע שאלות בזה.
השאלה איך יודעים אם זה לא יותר מדי, עכשיו מציקים אחד לשני או פחות מדי.
אנחנו תמיד דיברנו על זה שעבודה, פעילות גשמית, יחד בכוונת החיבור בינינו, זה הדבר הטוב ביותר. זאת אומרת, שעושים משהו בהפצה, יחד, בכוונה להגיע להשפעה כלפי הציבור הרחב, וכלפינו לחיבור, כדי להיות מקושר לבורא, מצד אחד, ומצד שני להשפיע לזולת, זאת הפעולה הטובה ביותר. הנכונה ביותר. זה מה שבא לסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. אין פעולה יותר מועילה. אם עשירייה עושה כך, מצוין. כן, נו, הכלכלן.
כן, עכשיו אמרת משהו שבטוח אנחנו נברר את זה במהלך השבת לגבי העבודה בעשיריות. כי מה שגלעד התחיל לשאול, יש לנו מגוון רחב של הפעולות שכל עשירייה מבצעת. מה שאתה מדבר על זה שיהיה איזושהי התנהגות אחידה של כל העשיריות במהלך היום, או...
אני לא מבין. יש לכם נגיד... 10 מיליון אנשים, אז יש לכם מיליון עשיריות. נו, אז מה? כל עשירייה, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה להיות מקושרת מצד אחד עם הבורא, מצד שני היא צריכה להיות מקושרת עם כל האנושות. כן? זה העבודה שלנו, שלכן אנחנו נקראים ישראל. כדי לבצע את העבודה שלנו, אנחנו צריכים להיות מאוד מיוחדים גם כלפי הבורא, וגם כן מאוד מיוחדים, גם כלפי הנבראים שלמטה. אז אנחנו בעבודה שלנו כל הזמן דואגים לאיכות. איך להיות בזה צינור מהבורא לנבראים. כן? דיברנו על זה כל הזמן. כן?
אנחנו רוצים לדייק פשוט בעבודה שלנו, כי זה כולם, כל אחד מבין את זה בצורה שהוא מבין את זה, נכונה, אבל דרך לשם, לאותה נקודה שאנחנו מקשרים בינינו לבין הבורא לבין הציבור, לכל הסירייה זה דרך אחרת כביכול. השאלה הפשוטה, מבחינה טכנית, אם אנחנו צריכים לפעול בצורה אחידה ככל הסיריות, או לעשות את זה כל הסירייה, לפי כללים מנחים, כללים מנחים בגדול, במקרו.
אני לא מבין מה זה כל הסירייה לחוט. איזה כל הסירייה לחוט? איזה יש לכם, מה יש לכם עוד לעשות חוץ מלבטל את עצמם? ודאי שכל אחד, אפילו בתוך הסירייה, כל אדם ואדם, מבטל את עצמו בצורה, בהתאם לרצון שלו. אצלי בחיים הגשמיים זה וזה חשוב, אני מבטל, ואצלו זה וזה חשוב, הוא מבטל. זה נכון. יש עבודה פרטית של האדם, היא אישית, אינדיבידואלית. נכון. אבל בסך הכל, כולם עושים אותה עבודה. אין כאן חוכמות, תפסיקו להתבלבל ולהתפלפל. אתם צריכים לעשות מעשים בצורה מאוד ברורה. כן.
מה שאיגור מנסה להגיד, אני חושב, זה שלכל הסירייה יש סט של תחבולות וכל מיני טקטיקות לאיך הם שומרים על הערנות.
אני לא יודע. באמת לא יודע. אני לא מרגיש הרבה טקטיקות וערנות וכדה, נו, איך יכול להיות? אז מה?
אז צריך אחידות בזה? או שכל הסירייה...
לא, אני לא יודע, נו, אלו נמצאים במצב חיצון גשמי כזה, ואלו בצורה אחרת, אז צריכים להיות ודאי שינויים, אבל שינויים במה? איך אנחנו מתקשרים אחד לשני בפלאפונים, איך אנחנו... במה? אני לא מבין אתכם, באמת. צריכים להיות בקשר, כן, באיזה צורה מגיעים לקשר, כל הסירייה מגיעה בקשר, בשביל זה הם נוסעים, והם הולכים, והם באים, והם זה, זה, לא חשוב, אבל הקשר, על מה עוד לדבר, על אלף סוגים, כל אדם נמצא גם כן בשינויים, אנחנו מדברים על העבודה שצריכים לבצע, אני על זה שם לב, ומה שאני צריך לזה, אז אני משתמש, לא מבין. סתם. כן, משה.
לפעולות חיצוניות של... לפעמים, אנחנו חיים בעולם שלנו, בעולם הזה, שמתחילים לעשות פעולה חיצונית, לפעמים זה בהחלט משפיע על הרצון. ולפעמים שעושים פעולה חיצונית, היא סותמת את הרצון. כאילו אני מסתפק, זהו. חיבקתי את החבר, לא יודע, עשיתי, שרתי איזה שיר, סימסתי איזה סמס, זהו.
כי אתה שופט או בודק או מודד את הפעולה לפי מה שעשית מעשים בגשמיות. אתה צריך לדרוש את ההבחנה הרוחנית, בכמה אנחנו עשינו את זה יחד, בכמה התקרבנו לבורא ולקהל החיצון. אתם לא מודדים במקום הנכון. שיר אחד שרנו, יפה. אמרנו לחיים גם כן, כן, שאלו את הרב שאלה, כן, מה עוד? אכלנו שם פלאפל, כן, זה בסדר גמור. עשינו היום פעולת החיבור, נכון? נכון, עכשיו מתפזרים. וכל אחד מתפזר איך שבא לו.
לא, שעושים את הפעולה, מתכוונים שזה גם כן יהיה ברצון. אני עושה את זה בלי רצון. אני מתכוון שיהיה גם ברצון שלי את זה. אבל לפעמים הפעולה הזאת היא זהו, סותמת וזהו.
אני לא מתכוון שפעולה הזאת תהיה ברצון שלי. אני מתכוון שעל ידי פעולה הזאת הרצון שלי ישתנה.
כן.
נו?
שרצון ישתנה, נכון. אבל לפעמים זה סותם וזהו, ואין.
אז אני עושה את זה למעלה מסתימה. חבר'ה, אני לא מבין אתכם. אתם רואים, לא מדברים באותה שפה. אין מסירה. לא, 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 מספיק. אנחנו בעיה שאנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל בחמש דקות. לא נסיים את זה. אולי תקרא.
כינויים הזרים לרוע אנושי. ואם כל המתבאר לאל, תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאוד לרוע אנושי. והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים, וספרי האריזל, אשר המה מטמיעים מאוד. מה היה להם, לחכמים האלו, להשתמש בכינויים נמוכים כאלה, לביטוי רעיונות נשגבות וקדושות הללו? אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לעיל, יובן לך הדבר על אמיתו. כי נתבאר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בשפה מיוחדת לדבר שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. ולפיכך מובן מאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף או איזה מקרה של ענף מפני הנחות דרגה שלו. ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שניקחהו בתמורתו. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן, אין לנו שני ענפים שיתייחסו לשורש אחד. באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא, שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא, הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה, ועל כל היקיפה, שהרי נעדר לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. על כן נמצא, שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות העולם, בעולם הזה, שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה עד סופה, זה בזה ממש כמו שרשרת ארוכה. אשר על כן, בעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדנו כל החוכמה כולה, משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה ומתלכדים לאחד ממש. ומעתה אין שום תמיהה עליהם במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בכינויים, להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע, אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון, בכל השיעור הנחוץ לעניין. וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים.
זאת אומרת, הוא מרחיב בעניין החומרה הזאת, שמי שלא יודע שפת הענפים לא מסיק העולם העליון ועולם התחתון יחד וקשר ביניהם, אז הוא לא יכול להבין שום דבר בקשר בין העולמות, ולא יכול להבין את המורה שלו, ועוד יותר גרוע אם הוא נמצא טועה באיזה הבחנות, אפילו בהבחן אחד הקטן, מפני שזה מערכת עגולה אינטגרלית, אז כל המערכת היא בשבילו כבר מעוותת נראית, והוא לא יודע כבר באיזה טעות היא נמצא. זאת אומרת, סגר את כל העניין הזה כך שבקיצור צריכים קודם כל להשיג את העליון וללמוד קשר בין העולמות. אחרי זה מתחילים ללמוד חוכמת הקבלה. לא. ובינתיים רק נמצאים בהכנה. נכון בין זה? מה היה זה כל כך?
הרב, מרגע לרגע מתגלה שהפערים בינינו רק הולכים וגדלים.
יפה מאוד.
וזה גם לא ניתן לגישור.
קודם כל זה אמת, ולא היה כל כך הקודם. אלא עכשיו זה מתגלה, תגיד תודה על הגילוי.
עכשיו, האפקט הזה הוא פשוט מטעה, כי אתה כאילו מדבר בצורה מאוד ברורה, במילים פשוטות, וכאילו אתה אומר לנו לעשות דברים בעולם שלנו, דווקא לא בעולם שלך. וואו, ועוד הפעם, פתאום נאבד הקשר, תקשורת.
לא נורא. נחדש. אין מה לעשות, להמשיך כרגיל, אבל להיות יותר רציניים במה שחסר. ושוב, רק דרך הסירייה, רק דרך הקבוצה. אחרת, אתם לגמרי לא לכיוון הנכון. כאן זה הדבר ההכרחי שנדרש מאיתנו. בסדר? טוב, יש לנו בערב שיעור. אני שוב אומר, מי שמחליף הפצה לשיעור, זה נזק כפול עושה לעצמו. מי שפנוי מהפצה, מכל הסוגים שאין לו מה לעשות בהפצה היום, על בטוח, הוא בא לשיעור. בסדר? נו, מאסטרו.
הרבה הודעות, נשימו לב. כנס יום ראשון העולמי. חברים וצופים יקרים, אנו מזמינים אתכם למיני כנס העולמי שיתקיים ביום ראשון הקרוב. בשעה 6:30 ישיבת החברים העולמית. ב-7 שיעורים הרב לייטמן וב-8 שרים וסועדים. ההשתתפות לגברים בלבד בהרשמה מוקדמת. שישי פתוח. מחר יום שישי, 2:45 לפנות בוקר, אנו מזמינים אתכם לשיעור הקבלה היומי עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ללמוד יחד, להתחבר ולהביא אור לעולם. ההשתתפות לגברים בלבד בהרשמה מוקדמת. מפתחות פנימיים, מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לערב בו תוכלו להבין את החיים על פי חוכמת הקבלה. היום, יום חמישי, 19:00, בסניפי המכללה בתל אביב, נתניה ובאר שבע. לומדים בערב, היום יום חמישי בשעה 6:45 בערב, אנו מזמינים אתכם לשיעור תעס עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ברחוב הנבטים 12 בפתח תקווה ובשידור חי באתר סביבה טובה. ההשתתפות לגברים בלבד בהרשמה מוקדמת, לפרטים 1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שחודר עכשיו אל הנשמה Yeah.